טוב, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במידות הראייה. מידות הראייה בסוף מוסר אביך, ערך אמונה, פסקה כ"ו. במהדורה הקטנה, המצויה זה בעמוד ק"ו. בסדר? ערך אמונה, פסקה כ"ו. טוב, אנחנו עסוקים בעיני אמונה, ויש ביקורת על האמונה, ביקורת המקרא, ביקורת מוסרית וכדומה, כן? יש כל מיני סוגי ביקורת על האמונה, והשאלה היא, מה עושים עם הביקורות? יש אפשרות לומר שהביקורות לא צודקות, זה הרבה פעמים נכון, אבל לפעמים גם הביקורות צודקות, אז מה זה אומר? שהאמונה לא נכונה? הבה נבדוק. גם אילו הביקורת בענייני האמונה תהיה צדיקה במשפטה, ביחס לחיצוניות המחזה, לסדרי המאורעות וגופי המעשים, כלומר, פה הוא מתכוון מן הסתם כנראה לביקורת המקרא, שטוענת שהמעשים כפי שהם מופיעים בתנ״ך אינם לפי הסדר שבו הם מופיעים, שספרים שאתה אומר שהם מוקדמים נכתבו מאוחר יותר וכדומה מהדברים האלה, תהיה תמצית המשפט שהיא מוציאה משפט מעוקל. כלומר, באופן בסיסי היא לא צודקת ביקורת המקרא. מדוע? כי דווקא על ידי לבוש הקבלה והאמונה הפשוטה, תתגלה התמצית האמיתית שהיא צורת החיים הפנימיים. כלומר, אם אני אומר לך, למשל, שפרק מסוים בספר ישעיהו נכתב מאוחר יותר ממה שנדמה לך היה עד עכשיו. האם הדבר הזה הוא באופן מהותי משנה משהו לגבי המסרים שאנחנו מקבלים מספר ישעיהו? התשובה היא לא. ולכן ההתמקדות, הטענה של ביקורת המקרא, שבנויה על נתונים היסטוריים כדי לקעקע את עצם היסוד של תורה מן השמיים, הרעיון הזה אין לו על מה שיעמוד, הוא לא מחזיק מים. הצדיקים הגדולים, שהם החכמים היותר מעולים, ישיגו התמצית הפנימית של האמונה שהיא מתגלה על ידי לבושי ההגדרות והמסורת היותר פשוטה, על ידי ההתעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. במילים אחרות, גדולי האומה המעמיקים חייבים ללמוד את הביקורת, את ביקורת המקרא בין היתר, לא על מנת רק לדחותה, אלא כדי להוציא משם תמצית פנימית. שגנוזה במעמקי הטענות הביקורתיות, ואני אביא לזה עוד מעט דוגמאות, ואז הם מחיים את הלב באור החיים של חוכמתה וממלאים את העולם כולו אמת ואמונה וחסד עליון. למשל, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. יש טענה מפורסמת שהתורה בנויה, התורה שבכתב, בנויה מסגנונות סגנונות. כלומר, יש לא רק סגנונות שהם שונים מצד השם האלוהי המופיע בהם, שיש חלקים בתורה שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם יודקה ואבקה. ויש חלקים בתורה שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם אלוהים. ולא רק זה, כן? אלא שגם אנחנו רואים שהתכנים הערכיים והמוסריים שמופיעים בכל חלק וחלק, הם שונים. כן? למשל, אני יודע, יש בפרק א' של בראשית, האדם מופיע כנברא מלא עוצמה הרודה בעולם וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ואילו בפרק שני של בראשית הוא מופיע כיצור חלש, בעל יצרים שצריך ציווי והדרכה כדי לצאת מהברוך שלו. כן, אז השאלה היא, מהי השקפת העולם של התורה ביחס למעמדו של האדם? האם כמו בפרק א', כמו בפרק ב'? כן, אותו דבר אפשר גם לראות לגבי המעמד של הברכה שיצחק אבינו נתן ליעקב בגניבה. אז האם יש שפיטה חיובית או שפיטה שלילית של המעשה הזה? בתוך התורה עצמה אנחנו רואים פסוקים שמורים כך, פסוקים שמורים כך. אותו דבר לגבי מעשה שכם עם שמעון ולוי, שבספר בראשית אנחנו רואים פרשה אחת שבה זה מופיע כדווקא כההתנהגות שצריכה להיות, ואילו בברכות של, כמו זה בפרשת וישלח, בפרשת ויחי, אנחנו רואים שיעקב יש לו ביקורת. אז אולי המחבר המקראי איננו אותו מחבר מקראי וכדומה מהטיעונים האלה. מה התשובה? התשובה שאכן זה כך. כלומר, אפשר לקחת את הדברים האלה ולראות שהתורה רצתה בכוונה לנקוט בסגנונות שונים, באג'נדות סותרות, כדי להראות את המורכבות של המציאות עצמה. כלומר, לא ייתכן שתורה שניתנה על ידי מי שברא את העולם תהיה חדגונית. היא חייבת לשקף את המורכבות ואת הניגודים הפנימיים שבתוך הבריאה. או, זאת אומרת, במילים אחרות, אם התורה הייתה כתובה בסגנון אחיד וללא סתירות פנימיות כלל וכלל, זאת הייתה ההוכחה שהתורה נכתבה שלא ברוח הקודש, אלא נכתבה על ידי אדם מדעתו. הרי אדם שכותב ספר, ברור שהוא אותו אדם מתחילת הספר ועד סופו, אלא אם כן הוא עבר באמצע איזושהי תאונה, אבל באופן כללי, כשאני כותב ספר, אני עם אותן הדעות בתחילת הספר ובסוף הספר. זאת אומרת שאם התורה הייתה אחידה, זאת הייתה הראיה שהיא פרי המחשבה של האדם. מאחר ויש, והתורה היא מן השמיים, אז בהכרח שהיא תהיה מלאה בסתירות. האמת היא, זה כתוב במפורש בברייתא דרבי ישמעאל, על 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שני כתובים המכחישים זה את זה. כלומר, אם יש שני כתובים המכחישים זה את זה, אז זה אומר שהכתובים מכחישים זה את זה, ברור. כן? זה חלק מהופעתה של התורה, עד שיבוא הכתוב השלישי ואחריה ביניהם. עכשיו, יש... אפשר... אוף, נורא והיום מה שקרה. עכשיו, הנה, לא זה בסדר. אפשר, כמובן, לראות את זה יותר לעומק. למשל, יש טענה מעניינת שחג הפורים מקורו בחגי יין של עובדי אלילים קדמוניים. כן, עובדי האלילים היו אנשים כאלה שמדי פעם בשנה, הרגישו צורך להתפרק. על מנת להתפרק, הם היו עושים חגי יין עם הרבה מאוד זנות ושחיתות וכדומה, והבלטה של המיניות, זה החגים של דיוניסוס ובחוס וכדומה. טענת מבקרי המקרא שכל הסיפור של מגילת אסתר הוא רק לבוש בעצם למנהג קדמון של היהודים שאימצו את חגי היין של הגויים. כן? אז העמדה האחת היא לומר, שטויות, מה הם מבינים? הרי כתוב מפורש מגילת אסתר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וסון ביקר, למה? בגלל שהם ניצלו מגזירת ההשמדה של המן הרשע. או, אפשר לומר, כמו שאומר הרב הנזיר, זצ"ל, כל סוד קרוב למסעבותה. כלומר, כל דבר שהוא בעומק של העומקים, יש לו קרבה גם אל התומעה. כי התמאים של בעלי המיתולוגיה הרגישו נקודה נכונה, שהם לא ידעו לעכל אותה, ואז הם הגדילו אותה. אבל כבר מפורש, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר אמרו חז"ל וססון זה ברית מילה. זאת אומרת שיש כבר ביסוד של פורים משהו שקשור לקדושת הברית, שהוא הורגש בצורה אלילית אצל עובדי האלילים, אבל זה בעצם אותו השורש. מבקרי המקרא יש להם הרגשה נכונה בדברים האלה. אפשר לומר ככה, שמבקרי המקרא יש להם שאלות מצוינות, עכשיו, לגבי התשובות, זה תלוי. לפי בעלי הנגלה התשובות לא נכונות, לפי בעלי הנסתר התשובות חצי נכונות. אני רוצה להביא דוגמה נוספת. יש טענה מעניינת של מבקרי המקרא, שהסיפור של הירידת האומה למצרים איננו אמיתי. באיזה מובן? שנשארו משבטי העברים הקדמונים בארץ כנען, והם עזרו ליהושע בן נון, ולבני ישראל לכבוש את הארץ. על סמך מה האמירה הזאת? בכל ספר יהושע יש תיאור של כיבוש ארץ יהודה, כיבוש הגליל והצפון, ואין תיאור לכיבוש השומרון. אפילו העיר שכם, שהיא בכל זאת העיר מרכזית מאוד באותם הימים, לא מתואר כלל וכלל שהיא נכבשה. ולא עוד, אלא שבני ישראל מגיעים באין מפריע להר גריזים והריבל, עושים את המעמד של הברכה והכללה, אף אחד לא מפריע להם, איך זה יכול להיות? אומרים מבקרי המקרא, זה אומר ששבטי אפרים ומנשה היו כבר בארץ, והם היו בעלי קרבה לעברים העולים ממצרים, והם עזרו לכיבוש. עד כאן דבריהם. מה נאמר אנחנו על זה? אפשר להגיד, א', זה שטויות, אך זה לא כתוב. אפשרות אחרת לומר, לא, הם הרגישו את התמצית הפנימית של משהו גדול מאוד ועמוק שאומרים חכמי הקבלה, והוא שבזמן הגלות יש תמיד איזו נקודה פנימית שקושרת את האומה לארץ ישראל, והנקודה הפנימית הזאת קשורה דווקא ליוסף, למידת היסוד, ולכן הם הרגישו את זה דרך הסיפור של בני אפרים ובנשה, שאולי אפילו גם חלקים מהם נשארו בארץ, אין בזה בעיה. אין בעיה גם לומר את זה, אבל אין בעיה גם לומר את זה, וגם זה אפילו רמוז אצל רבנו סעדיה גאון. אבל זה לא משנה. מה שאני רוצה לומר זה שהתזות של מבקרי המקרא באופן פנימי קשורות ליסודות פנימיים של תורת הסוד שלנו, וזה מה שכאן אומר הרב קוק. אני שוב קורא את דברי הרב קוק, הצדיקים הגדולים שהם החכמים היותר מעולים ישיגו התמצית הפנימית של האמונה שהיא המתגלה על ידי לבושי הגדרות במסורת היותר פשוטה. איך? על ידי התעמקות ידיעתם בסדרי הביקורת. כלומר, הם צריכים דווקא ללמוד את סדרי הביקורת, ואז הם מחיים את הלב באורח החיים של חוכמתם וממלאים את העולם כולו אמת ואמונה וחסד עליון. כן, למשל גם הביקורת על האמונה בלי קשר לביקורת המקרא. יש טענה של הדתיים שיש אלוהים, ויש טענה של הכופרים שאין אלוהים. שאלה מי צודק? שאלה טובה, לא? שאלה גדולה. יש אלוהים או אין אלוהים? השאלה הזאת היא מטופשת ביסודה. כלומר, כי מצד האמת, הקטגוריות של ישות ואינות אינן שייכות באלוהות, כי האלוהות היא המקור של הישות ושל האינות. ולכן אפשר לדבר על אלוהים לא במושגים של יש ולא במושגים של אין. אבל מסיבות טכניות, הייתי אומר של נוחות, במשך הדורות התרגלו הדתיים להתיר לעצמם להשתמש בביטוי אין, זה בביטוי יש, ביחס לאלוהות, כי זה יותר בונה את הנפש מבחינה מוסרית. אבל מצד האמת הפנימית, באמת המושגים האלה הם לא נכונים, לא יש ולא אין. השאלה היא, בתוך המושגים הלא נכונים האלה, מה יותר מדויק? ברור שהביטוי אין יותר מדויק מהביטוי יש. למרות שאם אנחנו מעמיקים במשמעות של הביטוי אין, זה גם אומר ישות בדרגה אפס. אז כך, שבעצם גם זה איזושהי טעות, אבל זה מפנה את הדרך. כן? למשל, הזוהר אומר שכאשר שאלו אבותינו את השאלה המפורסמת, היש השם בקרבנו עם עין, הם התכוונו לדבר עמוק. כך אומר הזוהר. הם התכוונו לשאול האם אלוהים מופיע בתוכנו בתור יש או בתור עין. שואל הזוהר, אז אם כך, למה נענשו? אומר כי הם שאלו בחוצפה. אבל עצם השאלה היא אמיתית. ואומר הזוהר שהשאלה אין היא יותר גבוהה מהשאלה, מהתפיסה יש. אני זוכר שפעם אני זומנתי לאיזשהו פאנל שטחי, שבו אני הייתי אמור לעמוד מול אחד האפיקורסים, והשאלה הנידונה על ידי המנחה הייתה האם יש אלוהים או אין אלוהים. פונה המנחה אל האפיקורס העומד ממולי ואומר לו, תגיד, לדעתך יש או אין? אומר אפיקורוס, אין. ואתה, הרב שרקי, מה אתה אומר? אני אמרתי, אין. ובזה הסתיים הוויכוח. זאת אומרת, המושגים של יש ואין הם ילדותיים. בואו נדבר ברצינות. כן, וזה מה שאומר כאן הרב, שאפשר לקחת את סדרי הביקורת היותר המעמיקים, ומתוך כך, למלא את העולם כולו באמת ואמונה וחסד עליון. כן, בבקשה.
אתה יכול להסביר את המושג אין?
המושג אין זה ריקות. כלומר, האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אצלנו זה בתור היעדר. וזה אגב מה שאומרים חכמי הקבלה, שהעולם הוא תולדה של צמצום, כלומר של סילוק של האור האלוהי על מנת לאפשר למציאות להתהוות. או נגיד את זה בלי להיכנס לקבלה, ניכנס לפשט. לפי היהדות העולם נברא. שמעת על המושג הזה? לפי היהדות העולם נברא. אם הוא נברא, סימן שהוא לא הבורא. ולכן, אם יש עולם, אז איפה שיש עולם אין אלוהים. כן? זה דבר שלא תמיד המחשבה הדתית מוכנה להסכים איתו, אבל היהדות כן מסכימה איתו.
זאת אומרת, היהדות תחושת הריקות של אלוהים מהעולם היא
גדולה
יותר מהתחושה של
אלוהים. בוודאי, בוודאי. זה גמרא מפורשת במסכת פסחים, שהעולם כולו הוא ככיסוי קדרה לגיהינם. כלומר, הגיהינם הוא הדבר הגדול. מה זה הגיהינם? היעדר. זה העיקר של המציאות. על גבי המציאות הריקה הזאת, יש העולם. או אם תרצה, בשפה העממית, יש מאין, לא יש מיש. כן? העולם הוא יש מאין, כן, העין קודם ליש. כן, אם אתה מרגיש שאין אלוהים, זאת הרגשה נכונה, זאת הרגשה הנורמלית של אדם שחי בעולם הזה. אלא אם כן, יש לו עדות, עדות מאחורי הפרגוד לנוכחות האלוהית, וזה אבותינו זכו לכך במשך תקופת הנבואה, אצלנו תקופת הנבואה פסקה. כשהיא תתחדש, אז נוכל לדבר על ישות. אני רוצה לציין דבר מאוד מעניין, והוא שבכל תקופת התנ"ך, אתה רואה הרבה עימותים בין הנביאים לבין עובדי האלילים. אין רבע פסוק נגד האתאיזם. כלומר, בזמן שהייתה נבואה, הייתה שכינה שורה בעולם, לא היה אדם שבאופן רציני העלה את האפשרות לומר שאין אלוהים. כי אז באמת היה יש. הישות הופיעה. בימינו, הוויכוח נגד האלילות כבר חסר משמעות. מי מתווכח היום עם עובדי עבודה זרה? אבל הוויכוח הוא עם האתאיסטים. כלומר, כנראה משהו השתנה באוויר הרוחני של העולם. כן, בבקשה.
מה היחס של מה שאנחנו קוראים לו אין, העין הזה, לבין מה שבתורות המזרח נקרא emptiness?
זה, אין לזה שום קשר. אין שום קשר בין העין של היהדות לבין האמפטינס של תורות המזרח. שום קשר. פשוט מאוד. כי העין הוא מפגיש אותך עם האני שלך. אפילו יש דרשה כזאת. עין זה אותיות אני. בעוד שבתורות המזרח העין הוא היעדר משמעות. הוא ציני. אתה מבין מה שאני אומר? למשל, שמעת על החיוך של הבודה? הבודה מחייך, נכון? מה החיוך הזה? זה חיוך ציני. אומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? דע לך, אין מה לדעת. הבה נמשיך, אני מציע שאנחנו נתקדם בלימוד הספר הקדוש, מידות הראייה, בחלק אמונה, פסקה כף זין. כן, בבקשה. מה? לא. מה שיש בספרים, ונכנס בדיבורים, מן האמונה. הם דרכי הסבר להביא על ידם אל התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מהיגיון ודיבור. זאת אומרת, כל הדברים ש... זה מדהים מה שאומר הרב, אם תחשבו כאן לרגע. כל מה שכותבים על אמונה, אומר הרב, זה לא נכון. הכל. זה רק לבושים לאמת הפנימית שאותה לא ניתן לבטא. כן, בבקשה?
סמליות מסוים?
לא, ודאי לא סמליות. האמת, תמצית, הכוונה, מה שבאופן תמצית היא מרוכז, כן? נסתר, כמו נקודה. אז מה שאומר הרב כאן, מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים, מן האמונה, הם דרכי הסבר להביא על ידם אל התמצית הפנימית של מה שהוא נשגב מהיגיון ודיבור. ויש אנשים שבאין יחס להנאמר מן האמונה ובמעמקי לבבם הם עם התמצית הפנימית שלה, ולמרות הריסות אמונתם עשו מעשים טובים כבירים. כלומר, יש אנשים שהסגנון החיצוני של האמונה, כלומר השפה הדתית, אומר את זה ככה, מרתיעה אותם והם מרגישים איזשהו שקר מאחורי הדברים האלה, לכן הם אינם מסוגלים להזדהות עם התכנים הדתיים, אבל הם מחוברים לתמצית הפנימית, ולכן הם עושים מעשים טובים כאילו שהם מאמינים, כי באמת הם מאמינים. כן, אומר הרב, אלה הם הרעים מבחוץ וטובים מבפנים, המכוונים לרוח דרה דעיקבה דמשיכה, דהיו ביש מלבר וטוב מלגו. כן, זה ספר הזוהר. זה מסביר שהדור של הגאולה הם אנשים שחיצוניותם רעה ותוכיותם טובה. מעין פרי כזה, תראו לסוכם פרי שהוא מאוד קוצני מבחוץ ומאוד מאוד מתוק מבפנים. זה הדור של הגאולה. בבחינת החמור התמה, כן, כתוב חמורו של משיח. ומכל מקום בתוכיותו גנוזה קדושה, כי שמתוך כך קדוש בבחורה. ונעלה הוא מגדר הטהרה החולית שהיא תלויה בסימנים כגון למשל מפרסת פרסה ומעלה גרה. כן? הרי סוס הוא תמה לגמרי, כי סוס לא מעלה גרה והוא לא מפריס פרסה, וגם החמור הוא לא מפריס פרסה והוא לא מעלה גרה. אבל הוא קדוש בקדושת בכורה, מה שאין כן הסוס. זאת אומרת, הקדושה של החמור היא קדושה מהותית, וזה המדרגה של הדור של המשיח, מה שכך חמורו של משיח, זה ביטוי לשבח. הביטוי הזה, יש אחד, כתב ספר שלם נגד הרב קוק, נקרא חמורו של משיח. הוא מזהיר את החילונים, תיזהרו, יש מישהו שאומר עליכם שאתם חמור. כן? פשוט הוא לא יודע לקרוא. כן, אז אולי באמת הוא מצדיק את הטענה שלו. אבל פה מדובר על משהו אחר, הרבה יותר עמוק, שיש קדושה עצמותית שבה, שמתגלה דווקא אצל מי שבאופן חיצוני דוחה את כל התכנים הגלויים של האמונה. טוב, בזאת סיימנו את השיעור, נתפגש בפעם הבאה.